זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
שלום, אנחנו כאן תרבות עם התוכנית זינוק לאתמול, תוכנית מספר 2, אני מאיה סלע, ואיתי באולפן מנדי גרוזמן. שלום לך מנדי.
שלום מאיה סלע.
אז בוא תספר קצת קודם כל מה זה זינוק לאתמול. בכל יום יגיע לאולפן צמד מגישים אחר, אנחנו בימי שני, היום הכי טוב, שני, אין מה להגיד.
לגמרי.
ויביא לכם פנינים מהארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. ירושלים של זהב מנדי, היום יום ירושלים. היום שבו אנחנו מציינים את איחוד ירושלים תחת ריבונות ישראלית אחרי מלחמת ששת הימים. היום הזה שבו אנשים מעלים את ירושלים על ראש שמחתם, וגם אנחנו נחגוג את הדבר הזה, נכון?
תשמע, את חוגגת באמת.
עוד מעט אני אשאל אותך על חגגת.
זה עדיין יום ירושלים, אנחנו מציינים את איחוד ירושלים.
רגע, מה אני אמור לעשות כאן כולולו? אנחנו ברדיו.
אנשים, אנשים. כל שם.
תשמע.
אני לא אמרתי ימנים, אני לא אמרתי דתיים, אני דיברתי אנשים מעלים את ירושלים על ראש שמחתם.
כן.
וגם אנחנו.
כל מיני בריאות.
גם אנחנו נחגוג.
משונות. אתה יודע, בישראל האדמה זה כמובן דבר מאוד מאוד חשוב, ושנוי במחלוקת, מדברים הרבה על העניין הזה, החזרת שטחים.
לא, כי אתם גרים באוויר. אתם לא צריכים אדמה.
אל תתחיל. היום אנחנו נשמע סיפור על החזרת שטחים בלב ליבה של העיר ירושלים.
תחת שלטון ימין מלא מלא.
נכון, על מלא. ימין על מלא. וגם אנחנו נעלה לבקר בירושלים יחד עם דוד בן גוריון, ראש ממשלתנו הראשון, ברכבת העברית הראשונה.
וואי וואי וואי. טוב, אני כבר מתחיל להתגעגע לעבר. עורך התוכנית שלנו אייל שינדלר, המפיקה איתמר בנימין, ועל התחקיר עדי סלם. אפשר להזין לנו מתי והכן שאתם רוצים. בהסקט שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין לכם באפליקציית כאן, באתר כאן, ובכל סימני ההסקטים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים אתמולים מסוימים שאתם מתגעגעים עליהם במיוחד ורוצים שנעלה ונשדר אותם ונדבר עליהם, אז פשוט תזמינו. אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול, פשוט תזמינו קטעים.
זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
אוקיי, אז לכבוד יום ירושלים אנחנו חוזרים בסך הכל 13 שנה אחורה, אבל וואי וואי כמה השתנה כאן מאז שנת 2008, תפשין סמכת, אגב, לפרשייה מעניינת מאוד ששילבה, שימי לב, נדלן, דיפלומטיה, פוליטיקה ואינטרסים בינלאומיים והיסטוריה. היא מערבת גם הרבה היסטוריה, ואנחנו על התוכנית שאוהבת היסטוריה.
חצר סרגי שבמגרש הרוסים עומדת בליבו של מסע ומתן המתנהל בין משרדי החוץ של ישראל ורוסיה. החצר המרהיבה שבה יושבים בין השאר משרד החקלאות וסניף החברה להגנת הטבע בירושלים, צפויה לעבור לבעלות ממשלת רוסיה.
יש כאן שאלה שיש עליה רק שתי תשובות, או כן או לא.
הבוקר נערך דיון בנושא בוועדה לביקורת המדינה. חברי הכנסת ביקשו לעמוד על תקינות ההליך ולדון בהשלכותיו. אחדים ממשתתפי הדיון הביעו חשש מפני תקדים מסוכן.
האם מחר לא יבואו ממשלת יוון וממשלת בריטניה וממשלת טורקיה ועוד 1001 ממשלות שיגידו גם לנו יש נכסים, אם מוסרים בכזאת עדיבות לרוסים, למה לא לנו?
המבנה המדובר רשום על שם הנסיך סרגי מתקופת הצאר הרוסי. עם קום המדינה עבר הנכס לידי האפוטרופוס הכללי, ומאז שנות ה-90 התנהל מסע ומתן בין ממשלת ישראל לבין ממשלת רוסיה שתובעת להשיב לידיה את הבעלות על הנכס.
זה עסקה שבו הרוסים מרוויחים ואנחנו מפסידים. אני חושב שעם רוסיה צריך לעשות עסקאות ששני הצדדים מרוויחים.
יצוק פה שמחריבים את ירושלים, ומה יהיה פה והרוסים משתלטים? לא כצעקתה, אף אחד לא טוען שהנכסים אליהם מבעלותנו, היסטורית הם שייכים לרוסים, וכל השאלה איך פותרים את הבעיה?
טוב, בוא נגיד רגע ששמענו את הקול של יושב ראש הוועדה, מיכאל איתן, שמענו את יולי אדלשטיין, שמענו את ניר ברקת, שאחרי זה נהיה ראש העיר, שמענו את אבשלום וילן, ממרץ, אבו וילן.
הוא שאמר, לא כצעקתה, נסתדר בלי חצר
נכון.
סרגי.
אז בוא נגיד שחצר סרגי היא מבנה שמקיף חצר במגרש הרוסים בלב ירושלים, והיא כמובן עמדה כאן במרכז איזשהו עניין, הרוסים רצו את השטח הזה. עוד מה, אנחנו נספר גם מה הלך
שם. זה גם בתוך מגרש הרוסים, וגם קוראים לזה חצר סרגי, שמו מעיד עליו שהוא באמת שלהם.
שהוא רוסי, כן.
כן, אפשר להניח.
אז בוא ננסה להבין מה העניין של הרוסים בשטח הזה שנמצא בירושלים, איך זה קשור אליהם ולמה הם חושבים שזה שלהם. אנחנו נשמע את יצחק בא מהפורום המשפטי למען ארץ ישראל.
הנכס היה שייך לחברה מסוימת שעמד בראשה הנסיך הגדול סרגי, אחיו של הצאר. עשרות השנים האחרונות לא ברור למי שייך הנכס, מכיוון שהיו כמה גופים שהתחרו על הנכס. אחד הגופים היה ממשלת ברית המועצות, שראתה את עצמה כיורשת של כל זכויות של רוסיה הצארית, והיו גופים של המאגרים הלבנים, שטענו שהם הממשיכים של הנסיך סרגי ושל אותה חברה שבראשה הוא עמד. לאחד הגופים האלה, הגופים הלבנים, ממשלת ישראל שילמה הרבה מאוד כסף, כדי שהם יוותרו על התביעות שלהם לנכסים בירושלים.
אז אם כך, לאלה כבר ממשלת ישראל שילמה, אז זאת אומרת, להם אין בכלל תביעה, לא על מגרש הרוסים, לא על הבניין המסוים הזה.
לא ברור למי שייכות הזכויות שם.
אז יכול להיות שבכלל...
האם לגופים האדומים
ממשלת ישראל...
או לגופים הלבנים?
טוב, קודם כל אני רוצה להגיד שאנחנו שמענו את דליה מזור המראיינת, ואני רוצה להבין, מנדי, מה זה גופים לבנים? אתה הבנת?
תראי, בואי נחזור יותר אחורה מ-2008-1917. אני יודע כי סבא שלי, רבל רובינסון, זכרו לברכה, נולד ב-1917. בהמשך האדומים, אגב, הושיבו אותו לכמה שנים טובות במחנה. טוב, זאת השנה שהחלו שם מלחמת העולם הראשונה, במקביל, אבל גם באמת המהפכה האדומה. עכשיו, לא רבים יודעים, אבל צריך להזכיר, שלא היה קו ישיר בין רוסיה הצארית לבין קומוניזם, אלא
נכון.
היה בהתחלה מהפכה דמוקרטית, די טובה אגב, חבל שהם לא נשארו שם יותר מדי זמן על השלטון. הם אלו שמרדו בצר וסיטו אותו מהכיסא ובנו שם סוג של דמוקרטיה, אבל אז התעוררו גם האדומים והחלו להיאבק עם הלבנים הדמוקרטיים על הכל.
האדומים ניצחו את רוסיה הלבנה, נכון.
אז מה שיצחק בם שמענו עכשיו שהוא הסביר, הוא אומר ככה, הרי החצר נקנתה על ידי הנסיך סרגי, שהוא היה מרוסיה הצארית. עכשיו אין כבר מלוכה ברוסיה, עכשיו למי צריך להחזיר? אז מסתבר שמ-1917, אחרי התמוטטות הקיסר והמלוכה, ברית המועצות, הקומוניזם, טען שהוא היורש הרשמי של כל רכוש הצאר, כולל אגב חצר סרגי, ואילו אותם ארגונים לבנים שלא ממש החזיקו בשלטון, אבל גלו לאן שהוא, הם המשיכו לטעון שהם היורשים האמיתיים של רוסיה הצארית, כי אגב הם אלו שהפילו את השלטון, אז לכאורה הם אלו שאמורים לרשת, ומסתבר שהישראלים בחוכמתם סגרו דיל רק עם הלבנים. שילמו להם כבר את הכסף על הצד שזה שייך להם, ופתאום באים כבר לא הקומוניזם, אלא פוטין, שהוא היורש של הקומוניזם שירש את המדינה מהלבנים שירשו אותה מרוסיה הצארית, וטוען מה שילמתם להם, זה בכלל שלנו.
ועם פוטין אנחנו לא רוצים להסתבך.
פחות. מני.
אז בוא נשמע עוד קטע מאותו רעיון עם מראיינת דליה מזור, שמראה מה האינטרסים שלנו גם בסיפור הזה.
עובדה היא שממשלת רוסיה לא הולכה לבית משפט, אלא פוטין רחש על אוזנו של שרון, הוא ביקש, תן לי את חצר סרגי. ושרון אמר, בסדר.
זה אנחנו יודעים בביטחון מוחלט, זאת אומרת, יש לנו הסכתאות לעניין הזה?
יש לנו...
כי אנחנו מבינים שממשלת ישראל במרכאות התנדבה להעביר את הנכס.
ממשלת ישראל לא מתנדבת סתם, ממשלת ישראל התנדבה כי שרון הבטיח, וזה גם מה שאומר משרד החוץ עד כמה שאני מבין.
מה התמורה? אנחנו יודעים מה התמורה שמתקבלת מעברת הנכס?
זה סוד כמוס, ומשרד החוץ מתעקש לא לגלות לנו אותו. ככל הנראה, התמורה זה אותם טילי קורנט שנורו על הטנקים שלנו במלחמת לבנון השנייה. כנראה. כלומר, רשמית אין תמורה, וזה גם...
אז תשמע, זה סיפור מיוחד יוצא דופן מרתק, כי בעצם זה לא סתם עסק עסקת נדלן שעובר בכסף מיד ליד, אלא... זה דברים שקשורים באיזה הסדרים מדיניים, במשא ומתן בין מדינות.
ולכן ההתנהלות של ממשלת ישראל פה, נכון יותר של שרת החוץ, שר האוצר, היא מאוד מאוד בעייתית. כי הסכמים מדיניים בישראל צריכים להיות מאושררים על ידי ממשלה, וצריכים להיות מונחים על שולחן הכנסת, שהממשלה והציבור ידעו מזה.
סוד כמוס לחמור ולסוס.
כן.
סוד כמוס.
מעניין מה אנחנו מקבלים בתמורה.
מעניין מה אנחנו מקבלים בתמורה.
יכול להיות... חצר סרגי, חד ויתור.
נכון. ואין גם איזה מין דבר כזה שאתה אומר, אוקיי, אני פשוט מפחד מפוטין. הרי ראש הממשלה לא יכול להגיד, התמורה היא שפוטין יפסיק להפחיד אותי.
חלה, אנחנו עשינו לא טובה.
נכון.
אנחנו זרקנו אותו. לא זרק אותנו.
אז תשמע, כמו תמיד במקרה שקשור לחצר ציורית ולמבטא רוסי ולדבר המסעיר הזה שאפשר לתת אדמה בתוך ירושלים לרוסים, למשל, כי זה די מוזר, שולחים את הכתב חזי מחלב להכין כתבת צבע עם מוזיקה רוסית קלישאתית ברקע.
סוד גלוי הוא כי ירושלים משופעת במבנים ארכיטקטוניים מרהיבים באופיים, עוצרי נשימה ממש. קצתם נבנו בידי הרוסים במאה ה-19, כך גם האתר המכונה חצר סרגי, השוכן במתחם של מגרש הרוסים בלב העיר. פנינת היופי הנדירה הזאת, לא יאמן, תועבר לידי הרוסים. כך החליטה היום הממשלה.
ברשימת המונומנטים של ירושלים, חצר סרגיי היא מונומנט. מה שאנחנו מפסידים, החשש הגדול הוא יותר שהרוסים יסגרו את המקום. מטיילים לא יראו את מה שאנחנו רואים ולא יבינו את מהות המקום.
החצר קרויה על שמו של הנסיך סרגיי אלכסנדרוביץ', בנו של הצאר אלכסנדר השני.
פעילות רוסית הייתה פה עד 67.
פעילות ריגול.
אני לא אגיד לך ריגול, אבל פעילות הייתה. יש כאן מנהרות גם שמקשרות את כל מגרש הרוסים, וחלקם חסומות, חלקם פתוחות, אבל יש היום בתוך החצר מקומות שאפשר להיכנס לתחת לאדמה.
העסקה של אולמרט פירושה בעצם העברת נדלן לרוסים תמורת סנקציות שלהם על איראן.
איראן, חזרנו לאיראן חביבי, זה לא צחוק.
טוב, כמה דברים. דבר ראשון, אני בהלם לא מהמבטא הרוסי, אלא מהמבטא הכללי ומהטון שנשמע בשידורים. את יודעת, בתחילה שמעתי את הקטע, ולא ידעתי שהוא מ-2008, זה היה נשמע לי הרבה הרבה יותר רחוק. כאילו כל כך הרבה השתנה כאן, לא מדברים ככה היום, ו-13 שנה בסך הכל, עברו הרבה יותר מהר מדברים היום.
נכון. תאר לך מה יגידו עלינו בעוד 20 שנה, וואו, שמע אותם.
ואני זוכר את השידורים האלה, לא זכור לי שזה היה ככה, אבל מסתבר שכן. טוב, גם לפה כמובן נכנס את הפוליטיקה, לא היינו אז בפלונטר כמו היום, אבל גם היה איזשהו פלונטרון. אולמרט הזה התפטר בספטמבר, זה היה מיד אגב אחרי שנתניהו אמר שראש ממשלה ששקוע צוואר בכתבי אישום, לא יכול לכן לקרוא ראש ממשלה.
נכון.
תוכן
אגב, אנחנו
שיווקי פוליטי, מהר.
לא, אבל זה גם קשור מאוד להיום, זה כאילו אנחנו ממש מחוברים בחוט לדבר הזה.
כן. אז אולמרט בשל כתבי האישום התפטר בספטמבר, באותו זמן ליבני ניסתה להקים ממשלה, ובינתיים ממשלת אולמרט נותרה אבל כממשלת מעבר, וממשלת מעבר הלא ידוע כי איננה יכולה לקבל החלטות גורליות, ומה לנו? החלטה גורלית יותר מאשר ההחלטה למסור את חצר סרגיי.
פורום המשפטי למען ארץ ישראל הגיש ערב עתירה נגד המהלך הצפוי בטענה כי ממשלת אולמרט היא ממשלת מעבר, וכי אין בסמכותה להעביר לידי הרוסים את הנכס ששוכן בלב הבירה. אגב, ספק אם בגץ אכן יתערב בסוגיה, כאמור הממשלה אישרה הבוקר את המהלך, ונראה שחצר על אוצרותיה תשוב אל יורשי הצאר, החוקיים, ברית המועצות לשעבר, ממשלת רוסיה היום. המהלך, כך אומרים, הוא חלק מרצון טוב מצד ישראל, שבא על רקע התביעות של ישראל לעצור את הספקת הנשק הרוסי לאויבי ישראל.
טוב, זה נראה כאילו אנחנו שקועים עד צוואר בממשלות מעבר, יותר נכון מכל דבר אחר. כאילו, מתי יש פה ממשלה נורמלית שהיא לא ממשלת מעבר?
יש לפעמים.
פה ושם.
פריבילגיות, לא צריך ממשלת מעבר.
למה צריך ממשלות כשיש ממשלות מעבר?
בדיוק, עושה אותך לעבודה. תגידי, אני מדמיין או שהכתב בחר בניסוח שרוסיה תתחייב לא למכור נשק לאויבי ישראל?
כן.
זה משהו שיאמר היום?
כן, למה לא?
כך.
יש לנו אויבים. איראן, הם מדברים על איראן הרי.
כן, אבל אויבי ישראל.
כן, אויבי ישראל.
מרגיש לי שהיום יגידו יותר כביכול ניטרלי.
אני לא חושב.
לא?
אני חושבת שאם, מהדיווחים הקודמים אני מבינה שהם מדברים על איראן.
כן.
אז קודם כל אני מופתעת שאיראן הייתה בעייתית ואויבת שלנו עוד לפני ביבי נתניהו. חשבתי שהם רק באו איתה, שהם באו עם ביבי, ושכבר עוד לפני ביבי ניסו להתמודד עם העניין הזה של איראן. ממש מפתיע. איראן היא אכן אויבת, ואפשר להגיד עליה את זה, כאילו, אין מה לעשות.
טוב, תקדימי אותי בסיפור.
אז הבטיחו להעביר את השטח ב-2008, ואתה יודע, זה, תמיד בדיווחים האלה זה נשמע שאוקיי, סגרנו, בוא נחתום, ומחר זה שיהיה שלכם. אז לא, אנחנו קופצים שנתיים קדימה לנובמבר 2010, והשטח עדיין לא הועבר, אבל משרד החקלאות אמור לעזוב את המקום בתחילת 2011. אז מה עושים? את החצר היפה הורסים.
בשבוע שעבר הוחלט במשרד החקלאות להרוס את הגן הציבורי בחצר סרגיי לקראת עזיבת המתחם בעוד כחודשיים והעברתו לידי ממשלת רוסיה. על פי התכנון המוצגים במקום יישמרו ויועברו לבית דגן, מקום מושבו החדש של המשרד. ואילו החצר עצמה, אחד האתרים המוכרים והיפים כמו שאמרנו, תהרס כליל.
משרד החקלאות עובר דירה. כחלק מההסכם עם הרוסים, בעוד כחודשיים יפנו המשרד ועובדיו את חצר סרגיי, ויקחו עמם את התצוגה החקלאית.
זה הברבריות הרגילה, מנדי, של אנחנו יוצאים, אז אנחנו צריכים להרוס את הכל, כאילו, עכשיו, אתם, בסדר, אבל זה במרכז ירושלים, ואתם משאירים את זה לרוסים, למה אתם הורסים בית? למה? למה?
כן, בכל מקרה עוברים עוד 4 חודשים, השטח עדיין לא עבר, את יודעת, יהודים, יש לנו זמן. בנימין נתניהו, אגב, הוא ראש הממשלה. זה מדהים שאנחנו מדברים על בנימין נתניהו כראש ממשלה בתוכנית שעסוקה בזינוק לאתמול הרחוק. זאת אומרת, כמה שנים הוא ראש ממשלה. בכל מקרה, הוא אמור לצאת לביקור ברוסיה, לשעבר ברית המועצות. רגע לפני הטיסה הוא מקבל הודעה מרוסיה, פנו את חצר סרגי עכשיו! שיצ'ס!
תאמר לי, המתנה הזו, הפינוי הזריז, כשאם רוצים יודעים לפנות בישראל, הפינוי הזריז של חצר סרגי, זו התניה רוסית?
לשכת ראש הממשלה הישראלית מקשה בתוקף שהייתה התניה.
בעצם בסופו של דבר מה שאתה אומר, זה שזה בכלל לא משנה מה יאמר נתניהו, יש מדיניות, ואם היא אומרת שמוכרים טילים לסוריה.
אני חושב שהנהגת רוסיה היא ברורה לחלוטין בגישה שלה לקונפליקט במזרח התיכון, וכל מה שיגיד נתניהו וכל מה שאמר לפניו ברק וכל מה שאמר באמצע אהוד אולמרט ואפילו אריאל שרון שהיה הכי אהוד על ההנהגה הרוסית לא עזר כהוא זה. וב-2009 נחתם הסכם על העברת זכויות חזרה לממשלת רוסיה הפדרלית, אבל הסחבת נמשכת, ולכן הייתה התערבות גבוה.
והגיע יום הפירעון.
ואכן דובר שאם ראש ממשלה בנימין נתניהו לא התחייב בעל פה במהלך הביקור על זה שהפינוי יהיה מהיר, אני מאמין שתהיה איזשהו משברון בין רוסיה לישראל, ולכן הובטח.
אנחנו שמענו את גאולה אבן, נכון? או גאולה שר אבן. שאז היא עוד לא הייתה כזאת, אז לא. רק הייתה גאולה אבן. בכל אופן, אף אחד לא רוצה להתעסק עם הרוסים. עוד באותו היום מושלם הפינוי והשטח הוא עבר לידי הרוסים. אתה יודע, נתניהו היה צריך לנסוע לפוטין, זה הרגע להעביר את, כן. את חצר סרגי. אז ההבטחות שנתן אריק שרון תמורת ענייני אספקת נשק לסוריה, ואז נתן אולמרט תמורת ענייני מסע ומתן עם איראן, ובסוף סיפק ביבי במקרה קלאסי של יאללה, כבר קיבלתם מלא דברים, תביאו את השטח. אגב, מאז המעבר לידי הרוסים, המקום כן עבר שיפוץ ושימור, אומרים שהוא נראה טוב מתמיד, אנחנו צריכים ללכת לשם לבקר.
יאללה.
זקני ירושלים מספרים שהיום יש שם בית מלון, מסעדה ומוזיאון, המוזיאון על הנוכחות הרוסית בארץ הקודש, נשמע מעניין.
אני מוזיאון מהלך לנוכחות הרוסית בארץ הקודש.
כן, שמתי לב גם מילה שזרקת פה, שאתה גם מפטפט מעט ברוסית.
כן, בהחלט, שורשיים משם.
יפה.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
נעבור לפרסומות, מנדי.
חולצת ממהרת את המדינה עוברת
בנו דרך היא צופרת ובתחנות עוצרת וקולה מתגלגל זו רכבת, כן רכבת ישראל כל חלון משקיף לטבע, תל אביב וליב אר שבע.
לדימונה בינתיים, לחיפה לירושלים.
וכולה מתגלגל, זו רכבת, כן רכבת ישראל.
אם לעסק או לקיץ, בא תרגיש כמו בבית.
אם בגשם או ברוח, היא מקום הכי בטוח מרווח בבצל זו רכבת, כן רכבת ישראל קרא עיתון או שם בנחת ארוחה תוכל לקחת
לילדים מרחב ללכת והמסילה מושכת
הקטר שוב צוהל ברכבת, ברכבת ישראל
זו הייתה פרסומת לרכבת ישראל מ-1968, תפשין חפכת אגב.
אתה זוכר את זה? הכל בעל פה או שאתה עושה חישוב מהיר של השנים?
יש לך שיטה.
יש לך שיטה. אוקיי, אז נגיד שהזמר פה הוא יורם ארבל, שזה גם דבר מאוד מאוד חשוב, וגם נגיד שאנחנו חוגגים את יום ירושלים. שוב,
נכון.
נכון?
אז זהו, אז האייטם הבא שלנו, אנחנו במהלכו חוזרים אחורה כמעט הכי הרבה שאפשר, לשביעי באוגוסט 1949. לרכבת הראשונה שלאחר קום המדינה עלתה מיפו לירושלים. מאיה, את, גם את לא היית. אז,
אפילו אני לא הייתי.
אז אנחנו פיטים, אז אל תסתלבטי עליי פה. אז אני אספר לך.
בבקשה.
עד קום המדינה נסיעה מיפו לירושלים ארכה בין 4-6 שעות.
מדהים.
הייתה בדיחה כזאת, ככה הם מספרים סקננו, שאסור לרדת לכתוב פרחים בזמן הנסיעה. לאחר מלחמת השחרור, הנסיעה הזאת נעצרה. זאת אומרת, הקו לא המשיך, ולאחר המלחמה, חלק מהמסילה נשאר בשטח ירדן, אז שוב הקו לא חזר לפעול. רק אחרי הסדרי הפסקת האש, כל שטח המסילה עבר לישראל, ובאוגוסט 1949, הייתה הנסיעה הראשונה, ואת יודעת בדרך כלל מה מנהיגינו בעבר, בהווה, וכנראה גם בעתיד, אוהבים לעשות כשיש נסיעה בקו חדש, לעלות על הרכבת. אז כן, על הרכבת הזאת היה בן גוריון, שהלך מן הסתם לכתוף דיווידנדים פוליטיים כאלה ואחרים, והוא אף נשא דברים בסיום הנסיעה.
דרך חדשה, דרך הגבורה, נפללה בשלה, במולדת שמשון, לבירה המצורה, וכפולת הכותרת של ממצי הישועה עד עכשיו, באה ביולת כל השטח, שדרכה עוברה פעם רכבת ירושלים יפו. מלכת הלוחמים והכובשים השלימו הסוללים. ירושלים מקבלת היום את הרכבת העברית הראשונה.
תשמע, איזה פתוס, היום זה לא היה עובר הדבר הזה, אני חושבת, הבירה הנצורה והישועה והגאולה ושימשון הגיבור, ומה הוא לא הכניס שם לתוך הרכבת העברית הראשונה.
כן, אבל אלו היו זמנים אחרים, את יודעת, נכון. בכל זאת ב-1949, קו רכבת,
אגב,
ראשון במדינה מיפו לירושלים, התרגשות.
תתקן אותי אם אני טועה, אבל עד היום רכבת זה לא התחום מאוד מאוד חזק שלנו, הישראלים, כלומר, עם כל הכבוד לרכבת ישראל, יש בעיות עדיין. זה עוד לא הפך לאיזה...
כן, אנחנו פחות טובים ברכבת. או, הרכבת פחות טובה אלינו. עזבו.
בוא נעבור.
כן, אנחנו ברכבת פחות. אנחנו ברכבת פחות. בן גוריון, בינתיים שאנחנו, אני ואת מתקשקשים פה, הוא אגב עדיין נועם. מאז, מ-1949, עדיין על הרכבת. זה היינו מאוד מאוד ארוך, כך מספרים, אז אנחנו לא נשמע את כולו, אבל הנה אותי עם הקטנה.
אין זו עוד הרכבת החורגת. שהייתה בה הנה מאז נבנתה מסילת הברזל שבין יפו לירושלים. היא רכבת ישראלית המופעלת כולה על ידי עובדים יהודים ומשמשת שלוחה כלכלית ואסטרטגית לעצמאותנו ולחירותנו. העמק והשלילה וההר שהיא עוברת בתוכם נכבשו ושוחררו על ידי צבא הגנה לישראל. אני מאמין שהרכבת תעשה את שליחותה הנמנה. הרמת קרנה הכלכלית של ירושלים ובהידוף הקשר ההיסטורי והמדיני בין עם ישראל ובירתו הנבחית, והתרה תחזור ליושנה.
להחזיר את הרע לישנה זה לא סלוגן של שס, מסתבר.
זה כן, נכון.
תראי, אני קצת נחמץ לבי שאנחנו לא שומעים כיום דברים כאלה.
באמת? אתה מתגעגע לפאתוס הזה?
אולי אני מתגעגע כי מעולם לא הייתי בו, אולי את כספקת ככה לתפוס את זנבו, אז קצת מעס. כן, את עושה לי מעניין, כן, מעסתי לגמרי. אבל שמי, לא יודע להתרגש מכל דבר, כן, קו רכבת, אחרי 2000 שנות גלות, מהשפלה והעמק אל ירושלים, זה לא רק רכבת פיזית, זה חיבור. הלא, אפשר גם, את יודעת, להפוך את זה לאיזשהו סימבול כזה.
ככה הוא עושה, הוא אומר, יחבר אותנו עם בירתנו הקדושה,
כן,
הקו הזה.
כן, לא, אבל מה, אני מוסיף עוד דיוק בנאומו של בן גוריון, אולי אי שם נשמתו ככה, תהנה מהחידוש, שלפני הגלות ירושלים הייתה מרכז חיינו, ואז 2000 שנות גלות, ואז כשהתחילו לבנות את ישראל מחדש בתנועה הציונית, אז זה לא היה כל כך בירושלים, להפך, בירושלים היהודים, שם ברובם היו בני היישוב היהודי הישן, פחות בעניין של חלוציות, והמדינה העברית המתחדשת התפתחה גם בצפון, שם בקיבוצים ועמק ישראל וגם בתל אביב. ואז אחרי תקומת המדינה, למעשה הקו הרכבת הזה, אני עושה פה התפייטות, הוא למעשה מחבר בין המדינה העברית המתחדשת לבין ההיסטוריה שלנו, הלא ירושלים. זה הרבה יותר מקו רכבת. עכשיו את מבינה את הפאתוס, מאיה?
כן, אני מבינה את הפאתוס. קשה לי, אני מחבבת עדיין אותך, אבל כן. כי אתה יודע, כדי שאתה תקנה פאתוס, אתה צריך להיות תמים באיזשהו מקום, ושמסביב יהיה תמים, ושיראה לך שהדברים מתנהלים כמו שצריך, אבל כשמנהיג נגיד נועם בפאתוס, ואתה יודע איזה ריקבון יש סביבו, אתה פחות יכול להתרגש. יכול להיות שאנחנו צריכים להאשים אותם, שאנחנו לא יכולים להתרגש יותר מהדברים שלהם. אני הייתי אומרת כזה דבר, אין לי געגוע לפאטוס, אבל יש לי געגוע מסוים לממלכתיות. נסתפק בממלכתיות, לא חייבים פאטוס.
אוקיי, רק אגב, אני נעשה תקציר מה שקרה מאז, את יודעת, לא זוכר בדיוק, אבל הקו הזה גם נפסק באיזשהו שלב, במשך שנים לא הייתה עקבת לירושלים, אחרי זה התחדשה בתחנה במלחה, והייתה בלתי שימושית בעליל, איש לא רוצה להגיע לירושלים למלחה, רוצים להגיע למרכז, צריך עוד אוטובוס, פשוט עם כביש ראשי שם באמצע, פחות, וזהו, וזה התחדש ממש לאחרונה, שנתיים שלוש כזה, לא?
נכון, אז בגלל זה אמרתי, שמשהו ברכבות לא עובד כאן, זה לא קורה, זה לא שהם הקימו את הרכבת ב-48, ומאז זה נהיה איזה משהו מפואר. זה עדיין מקרטע. אנחנו מקרטעים.
עכשיו, מה מעניין, הנה, יש לי המשך לסימבול, כי הלו אז קו הרכבת היה מירושלים אל יפו. ואם את זוכרת, בתחילה עכשיו, בשנים האחרונות, כשהוא התחדש, בהתחלה הוא לא התחדש לתל אביב, יפו, אלא בהתחלה היה קו רכבת, נפתח בכל רעש
גדול. לנתב"ג.
ירושלים נתב"ג. עכשיו,
זה
כאילו,
קלאסי.
סוף סוף פתרנו את בעיית התחבורה בישראל, יש לנו קו ישיר, רבותיי, מבירתנו, לנתב"ג. אז אם קשה לכם לגור בירושלים, אתם לגמרי יכולים לנסוע לנתב"ג ולהתחפף מפה. עכשיו, כאילו, אז צחקו בירושלים, כאילו, עד ש... סידרו לנו, אמרו, חברים, כל כך רע לכם פה, אנחנו לא מסדר לכם קו לתל אביב. לא, לא, החוצה לגמרי. אבל טוב, זאת כמובן בדיחה, זהו, היום יש קו לירושלים. אני רק יאמר שבקו ההוא ההיסטורי, הוא לא פעיל כמובן, אבל בשני קצותיו זה נורא יפה, במתחם התחנה של תל אביב ובמתחם התחנה של ירושלים, פשוט בנו שם מרכז עם חנויות ותרבות ואומנות, וזה פשוט מקסים שעשו מזה משהו, וזה ממש בשני הקצוות.
נכון.
כיף גדול,
נכון.
כן.
אז חג שמח, יום ירושלים שמח לך.
הנה, בתחילה פחות ככה היית באיזוז, וראיתי שהתוכנית חיברה אותך יותר ליום.
אתה מחבר אותי לדבר הזה, למקורות שלי, לשורשים שלי. עד כאן להיום, אנחנו נהיה פה שוב ביום שני. תודה רבה לצוות שלנו, העורך אייל שינדלר, המפיקה תמר בנימין, והתחקירנית עדי סלם.
אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים. בהסקט, זינוק לאתמול, הוא זמין לכם באפליקציית כאן, באתר כאן, ובכל סימוני ההסקטים. אם אתם רוצים להגיב, או לבקש קטעים מיוחדים, מן העבר כמובן, כדי שנעלה אותם ונשדר אותם כאן במסגרת התוכנית, אז פשוט תכתבו לנו דרך דף הפייסבוק של התוכנית ושל הפודקאסט, זינוק לאתמול. אנחנו נשוב, אנחנו זה אני ואת, ביום שני הבא, בשעה 4. אבל התוכנית כמובן מדי יום, מחר בשעה 4, נזנה כאן שוב לאתמול עם אליה גרנפלד ואביתר חלימי. תודה רבה, מאיה סלע.
תודה מנדי גוזמן,
להתראות. יום ירושלים שמח, וגם תל אביבים שלכם בסבבה.
להתראות.
ביי. זינוק לאתמול.